נמצא. הרגולטור של חיפושי הנפט והגז בארץ, או מה שנקרא פורמלית הממונה על ענייני הנפט. עכשיו אפילו אם אני אדבר לעצמי אתם תשמעו. בקיצור, הצגתי את עצמי, הייתי עד לפני מספר חודשים עובד משרד התשתיות הלאומיות הרבה מאוד שנים, למעלה מ-40 שנה עבדתי, עבדתי הרבה שנים במכון הגיאולוגי ואני בשבע השנים האחרונות לעבודה שלי עד חשתי הייתי הממונה על ענייני הנפט והגז ונפלה בחלקי זכות גדולה ששבע השנים האלה היו באמת שבע שנים טובות בנושא הזה שזכינו לתגליות, אני אזכיר לכם, מ-2004 עד 2011 2004 התחיל לזרום הגז הטבעי הכחול לבן המשמעותי הראשון בישראל מול אשקלון, תגלית של ים תטיס מה שנקרא גז שהולך ומדלדל בקצב מאוד מהיר עכשיו גם בגלל הבעיה של חוסר הספקת הגז מהמצרים כל החבלות שהיו בהספקה הזאת, 10 פיצוצים עד עכשיו מנינו, אבל מן הסתם הבעיה נטויה. ובנושא של, בהמשך הדרך, התגלית של תמר, שתגלית המשמעותית ביותר, שיש בה צופנת בחובה עתודות למעלה מ-20 שנה לצריכה של מדינת ישראל, תגלית של שדה דלית, שדה הרבה יותר קטן ממנו, לא רחוק ממנו, חודשים ספורים לאחר מכן, ו... לקראת הסוף קינחנו בתגלית לוויתן שהיא גדולה פי שניים מתמר, נדבר אחר כך על כמויות אם תרצו, אבל זהו, אז אני אומר, נפלה בחלקי זכות גדולה באמת להיות הממונה באותן שנים של פעילות מאוד אינטנסיבית וגם נושאת פירות. מה שחשבתי לזכור בפניכם זה איכשהו את ההשתלשלות של מה שנעשה בארץ החל מלפני כ-60 שנה. תגליות שמבחינתכם הן בוודאי, מבחינת הגיל שלכם, תגליות היסטוריות. אני זוכר בילדותי את הנפט שהתגלה בחלץ. נראה אותו, נשטוף את העיניים במה שאז שטפו את הידיים ואת כל הגוף בשמחה רבה והתחלכו בו בכיף. שבועת רב, ברוך הבא יש. ואנחנו נמשיך דרך החיפושים, נשלב בסוף ונשזור את החוקיות הבסיסית בנושא הזה של הרגולציה במדינת ישראל, איך היא תופסת, תרצו נשווה אותה גם לארצות אחרות. אגע קצת אולי בנושא של שישינסקי, שדניאל כשהתקשר אליי אמר לי, כאילו זה חיבר אותי אליכם היום, וכמו שאמרתי קודם, אני חושב שיש לי דברים קצת יותר פיקנטיים, מעניינים, אקטואליים לדבר עליהם. אבל לא סיכמנו כמה זמן עומד לרשותי, על מה אנחנו מדברים?
שעה משהו כזה.
בסדר, שיהיה גם קצת זמן לשאלות, אם תרצו. כן, ההיסטוריה של חיפושי הנפט בישראל, כמו שאמרנו, עכשיו חבר את האור הקדמי אולי, יש דרך? התמונות הצבעוניות הן קצת פחות אסתטיות עם האור שם בשביל הדלתי. אם כן, ההיסטוריה של חיפושי הנפט בישראל על קצה המזלג, בתקופת השלטון העות'מאני כבר התחילו חיפושים בארץ, אחרי שהיו כל מיני כבר הפקות של נפט בזירה של המזרח התיכון בכלל, התעניינו כאן, היו כל מיני סימנים לדברים כאלה, חלקם סיפורים מהתנך שהיו גם יהודים וגם נוצרים, שפרשו אותם פרשנות שהם מרמזים על המצאות של הידרוקרבונים, של נפט, בצורותיו השונות. אם כן, חלק פרשו אפילו את החורבן של סדום ועמורה ואיזשהו אפקט של נפט. גם צריך לזכור שבים המלח היו גושי אספלט שצפו מנביעות של אספלט. אספלט זה בעצם נפט כבד מאוד, השארית של הנפט שלפערנו לא נמצא בכמויות כל כך משמעותיות שם באזור הרבה, כי כן נופע קצת נפט שם. בתקופת המנדט המשכו החיפושים, ביחד עם החיפושים ועם השנים השתכללו הטכנולוגיות והלכו, ושכלול טכנולוגי פירוש הדבר גם הוזלה של מחירים, של הגעה לשכבות של יעד, וגם אפשרות להגיע למטרות ששנים ספורות קודם היו בגדר חלום. אולם לא התגלו מאגרי נפט משמעותיים, זה על התקופה העות'מאנית. והנה לאחר קום המדינה נמשכו החיפושים, וב-55 נמצאה כמות נפט מסחרית בשדה חלץ שבנגב הצפוני, ואנחנו גם נראה מספר תמונות משם עוד מעט. אם כן, כמה דברים שמאפיינים את שדה החלץ הזה. השדה הוא ערך ב-19 מיליון חביות, מהם הופקו כבר בין 17 ל-18 מיליון חביות נפט עד היום. זה לא הרבה, זה הרבה שנים עברו מאז. כן, עד היום נקדחו כ-90 קידוחים, מהם כ-60 היו קידוחים מניבים. היום יש 3 קידוחים שמניבים, מספר עשרות חביות נפט ביום בסך הכל, כמות לא משמעותית שבשבילה לא הייתה, לא היה כדאית כל האופרציה, אלא אם כן זה היה מתמשך. כן, חזקת שדה חלץ, עוד מעט נגיד מה זה חזקה בכלל בהיררכיה של זכויות הנפט שמוענקות. על כל פנים אני כבר אקדים ואומר, חזקה זה הזכות הגבוהה ביותר שניתנת, כלומר זכות עם אפשרות להפיק באופן מסחרי, לאחר שהיזם הוכיח למכונה שהוא אכן גילה שדה שניתן לניצול מסחרי ולא סתם מחזיק את השטח. אם כן, כיום על 130 אלף דונם, ניתנה למשך 50 שנה, ולכן מ-56 שניתנה החזקה הזאת עד 2006, ב-2006 היא פקעה ופורסם מכרז וזכתה בו חברה אחרת שמנסה היום להפעיל שיטות מודרניות כדי לסחוט את המיליון או 2 מיליון החביות נפט האחרונות שעוד אפשר למצות מהשדה הזה. תמונות משדה חלץ, אם כן זה הקידוח עם הנפט המתפרץ, אחד הקידוחים המפורסמים ותצלומים המפורסמים. הנה כל קברניטי המדינה דאז צועדים על הרקע של הקידוח, והחרגול שעובד ללא לאות, עולה ויורד, יורד ועולה, ושואב את הנפט מעומק של משהו בין 2 ל-3 קילומטר, בסך הכל מתחת לפני השטח. אם כן, קידוחי נפט בים, היו קידוחים שנקדחו בים לימים לאחר כ-15 שנים מהתגלית של שדה חלץ. קידוח ראשון פה סמוך לחופי אשדוד 1971, שאני אומר בים, בראש הדבר בים מאוד רדוד אז, וזה בניגוד למה שנתאר בהמשך לחיפושים האינטנסיביים של השנים האחרונות שמדובר בהם בים בעומק של מעל קילומטר עומק מים, עוד מספר קילומטרים פתיחה מקרקעית הים אל שכבות המסלע. אם כן, סמוך לחופי אשדוד בשנת 71, קידוח בעומק מים של כ-100 מטר בסך הכל. קידוח אלמה, הכוונה היא במפרץ סואץ, שם לאחר מלחמת ששת הימים הופקו כמויות משמעותיות של נפט במפרץ סואץ במספר קידוחים. ושדה הגז שדות, יש לו משמעות מיוחדת, מכיוון ששדה הגז שדות שהוא בצפון סיני הוא שדה שלקראת הפינוי של ישראל את חצי האי סיני הועברו כמויות משמעותיות משדה הגז הזה לשדה גז אחר, למאגר גז טבעי שיש למדינת ישראל באזור זוהר מדרום לערב. כן, כשנראה
כמויות משמעותיות, איזה דבר מדובר?
ואני אגיד מיד, על חלץ אמרתי את הקוויות, כאן אנחנו מדברים, אנחנו צורכים היום במדינת ישראל סדר גודל של בין 4-5 מיליארד מטרים מורכבים של גז בשנה. התגלית של ים תטיס שהסגרתי קודם, עוד נחזור עליה בהמשך, התגלית הזאת הייתה משהו כמו 30 מיליארד מטרים מורכבים. מ-2004 התחילו להפיק, אז הניצול של הגז באותן שנים, בשנים הראשונות, היה עדיין סדר גודל של בין 1-2 מיליארד מטרים מורכבים בשנה, הלך ועלה עם הזמן, ועם חיבור ופריסה של רשת הולכה ארצית, שהגיעה ליותר ויותר צרכנים, וחיברה יותר תחנות כוח, אבל לא רק תחנות כוח, אלא גם תעשיות וכך הלאה.
כן. איך קובעים, איפה קודחים?
לכל
מקום?
לא, ממש לא, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. בוודאי לא. לא מביאים אונייה ומשלמים עליה סדר גודל של $1 מיליון ליום, זה הסכום, בים עמוק, וקודחים איפה שבא, כי הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך, גם כאשר עושים את כל הבדיקות שנדבר עליהן בהמשך, ושחשבתי שראוי שנדבר עליהן, כדי שיהיה לכם קצת טעם של הסיפור הזה, גם כאשר עושים את כל הבדיקות, הקידוח הראשון, לשדה בלתי נקדח, בלתי קדוח, אחרי כל הבדיקות המתוחכמות ביותר שיש, הסיכוי למצוא הוא סדר גודל של 10%. על אחת כמה וכמה, אם סתם קודחים, סיכוי כאלה.
אלו קידוחי נפט או קידוחי גז?
אלו קידוחי נפט. אם כי, צריך להזכיר, וגם זה אני אזכיר בהמשך, אבל אני אקדים ואומר, כאשר יכול להיות מצב שיש מבנה תת-קרקעי, כזה שהוא מאגר, שהוא שדה של נקרא לו הידרוקרבונים, השם הכללי ביותר, והשדה הזה מכיל גם פאזה של גז, גם פאזה של נפט, וגם פאזה של מים בנקבובים של הסלע שלו. עכשיו, כאשר ישנן שלוש הפאזות האלה, ברור שהמיון בתוך החלל הזה של השדה, דרך אגב זה לא חלל רציף כמו מערה כזאת, הרבה פעמים חושבים, הנה יש שם איזה חלל גדול, נכנסתי אליו ואני שואב. זה בסך הכל הנקבובים של הסלע. הבאתי לכם דוגמה מאחד המאגרים העשירים ביותר שלנו, משדה תמר, שתראו מה זה סלע מאגר של גז. ואתם קצת זה יפתיע אתכם לראות שאתם רואים סלע שבעצם לא יכול להכיל שום דבר. ואני אומר לכם שהוא יכול להכיל 25% מהסלע הזה, הוא חללים, חללים קטנים, מיקרוסקופים שמחוברים וקושרים בינם לבין עצמם, והגז או הנפט יכולים לזרום בהם באופן מאוד מאוד קל וחופשי. עכשיו, כאשר אני מדבר על שלוש הפאזות הללו, הן מסתדרות לפי המשקל הסגולי שלהם. הגז למעלה, הנפט באמצע, במים למטה. אם הגעתי כבר למים, אין לי סיכוי, ברור לי שאין לי סיכוי למצוא לא גז ולא נפט, מכיוון שבאותם סלעים נקבובים שמהווים את המאגר, הרי כבר מיציתי את הפאזות הקלות יותר ולא לא מצאתי שום דבר.
אז
רוב
הקידוחים משותפים, גם נפט וגם גז?
כן, למשל בלוויתן הם מדברים על זה שיש מאגר של גז שכבר נמצא, והוכח שנמצא, ועכשיו בעצם הימים האלה מועמק הקידוח למטרה של נפט. כן, אז אלה קידוחים שהם גם הם היסטוריים ביחס להיסטוריה של החיפושים של מדינת ישראל, וכן, אבל אלה כבר קידוחים ימיים, זאת אומרת, אחרי מספר עשרות שנים של חיפושים ביבשה, למה ביבשה? כי זה תחת הפנס, זה קרוב לפנס, זה זול יותר, זה קל יותר לנו מכונת קידוח. המטרות הן מטרות קלאסיות של מבנים גיאולוגיים שמכירים אותם היטב מבלי להזדקק לבדיקות מתוחכמות ביותר שנראה אותם בהמשך, נטעם מהם קצת משהו, ולכן חיפשו ביבשה, ואז לאט 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 גלשו לחלק הרדוד של הים, ולימים גם, כמו שנראה, בשנים האחרונות, גם לים העמוק ממש. אם כן, קידוחים וזכויות בישראל, יש פה מפה. המפה הזאת היא מפה של מדינת ישראל, אבל היא כוללת גם את המים הכלכליים של מדינת ישראל. מה זה מים כלכליים? לכל מדינה יש, כשיש לה קו חוף ימי, יש מים טריטוריאליים. מים טריטוריאליים מסתרים עד למרחק של 12 מילים ימיים מחוף. 12 מיל ימי זה קרוב ל-20 קילומטר. עכשיו, מעבר לזה, לרצועה הזאת של המים הטריטוריאליים שמקבילה לחוף, מעבר לזה, או אם חוזרים לקו החוף ומודדים 200 מייל ימי, 200 מייל ימי זה המרחק או השטח של המים הכלכליים של המדינה. מים שבהם אין לה מדינה, החוקים של המדינה לא חלים עליה, אבל אוצרות הטבע של המים הכלכליים שייכים לאותה מדינה. זאת אומרת שבעד מרחק של 200 מייל ימי מהחוף, שזה מרחק של בערך 370 קילומטר מהחוף, יש לנו אוצרות הטבע שנמצאים שם, כולל נפט וגז, כמובן, בעיקר נפט וגז, שייכים למדינת ישראל. אלא מה? שבמקרה הזה, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על קפריסין ברקע, היא לא נמצאת כאן באירופה, היא הרחק מכאן, אבל המרחק בינינו לבין קפריסין הוא יותר מ-400 מייל ימי. ולכן, מה שצריך לעשות כדי לקבוע את הגבול בינינו לבין קפריסין השכנה, הוא לחצות את המרחק בינינו לבין קפריסין, וזה יהיה המרחק של, זה יהיה התחום של המים הכלכליים שלנו. ואכן, בדצמבר 2010 נחתם הסכם עם הקפריסאים, בהבנה מלאה, בתיאום מלא, במספר דיונים שהיו לנו איתם, ונחתם הסכם אמנה של הקו שמפריד בין המים הכלכליים של ישראל לאלה של קפריסין. תאמרו, מה המשמעות של הקו הזה? הוא שם איפשהו רחוק, מרחק 200 קילומטר מהחוף שלנו. אכן, התברר בדיעבד שהקו הוא מאוד משמעותי, מכיוון שנמצא כבר מאגר של גז, שהמאגר הזה של הגז, חלקו, אומנם חלקו הגדול, נמצא בחלק הקפריסאי של הקו הזה, וחלקו גולש בתחום של המים הכלכליים של מדינת ישראל. ולכן, לצורך זה יש גם הסכם שנקרא הסכם של יוניטיזיישן, הסכם של איחוד, של שיתוף פעולה בהפקה של מאגר כזה שנחצה על ידי קו של גבול של מים כלכליים. וגם ההסכם הזה, גם בזה יש לנו הבנה מלאה עם קפריסין. בניגוד להבנות הצורות יותר, אם בכלל, בינינו לבין המדינות השכנות האחרות. כלומר, יש לנו כאן גבול, הגבול לבנון, והוא כאן, בנקודה הזאת של ראש הנקרה, הוא הולך לאן שהוא כאן, והלבנונים כבר הזדרזו מאוד מאוד מהר להכריז שהתגלית של תמר, בעצם אנחנו גוזלים מהם גז, ולא מנה ולא מקצתה, אחר כך גם נוכיח את זה. במפות, ואותם לבנונים שטענו בראש כל חוצות ולצערי הרב גם צוטטו על ידי כל מיני גורמים מבוהלים בארץ שהנה אולי מצאנו גז שהוא לא שלנו או שאנחנו גוזלים גז מהלבנונים במקרה הזה של תמר, אז התברר שגם הלבנונים עצמם כאשר הם התחילו בפרוצדורה הפורמלית של קביעת הגבול הימים של המים הכלכליים בינינו לבינם, הם הפקידו, הפרוצדורה דורשת הפקדה של הגבול באום, האום שולח את זה לכל חברות האום, לכל המדינות חברות האום, כל אחת זכאית לחוות את דעשה, אם יש לה הסתייגויות, אם אין לה הסתייגויות, על כל פנים, גם לשיטת הלבנונים במסמך שהופקד באום עם הגבול שהם טוענים אליו, הגבול של הצפוני ביותר, של תמר, של מאגר תמר, נמצא עוד כמה עשרות קילומטרים צפונה, המחק מהגבול הלבנון. זאת אומרת, אנחנו עמוק בתוך השטח שם, ללא ספק. איתך איזו שאלה? כן.
אם תוכל לדוגמה, ישראל ומצרים, שיש לך חוף אחד לכיוון הזה וחוף אחד, כאילו, הייתי לוקח לכיוון הזה וגם...
גם ישראל ולבנון.
ולהם זה דרומה.
ישראל ולבנון אותו דבר. בעצם.
ישראל ולבנון.
חוק ישראל בדרום ולבנון בצפון, ושם ישראל בצפון ומצרים בדרום.
אני אומר, קו החוף, כאילו, אם תמשיך לקו החוף, זה אצלנו הולך מערבה ואצל מצרים זה הולך צפון, זה ממש כאילו...
לא, הנה, זה הגבול, זה הגבול בעצם בינינו לבין המצרים, זה צפון לצורך עזה. בסדר? הגבול של המים הכלכליים הולך איפשהו כאן, כאשר רצועת עזה היא פרובלמטית מבחינת הסטטוס שלה, האם זאת מדינה, האם זאת איננה מדינה, לא כאן המקום נתחיל לדסקס את הסוגיה הזאת. על כל פנים, גם אם זאת מדינה, ואני הולך ולוקח מכאן קו גבול, ואני מעביר אותו וניצב לחוף הים, אני סוגר איזשהו משולש כזה. זאת אומרת ש... לכן גם לא הזכרתי את מצרים בגלל הפרובלמטיקה הקטנה הזאת, אבל בסך הכל, הכללי, יש לנו איזשהו גבול בהבנה עם המצרים. אין לנו שום הסכם חתום עם המצרים, כמו שיש לנו עם הקפריסאים בנושא הזה. יש לנו איזושהי הבנה עם המצרים. המצרים איפשהו הסתייגו ממספר זכויות שהענקנו, ואמרו, היי, אתם קצת גלשתם מעבר לקו הגבול פה, בזכות הזאת, הם אמרו, אנחנו קצת גלשנו מעבר לקו הגבול, ו... עכשיו אין לי הרבה מי לדבר במצרים, כמו שאתם יודעים, אז בכלל כל הסוגיה הזאת איפשהו תלויה באוויר, ואנחנו עם הזכויות האלה כאן. עכשיו, מה שרציתי כאן להראות, וזו הזדמנות אולי, יש כאן שלושה סוגים של רסטרים, של צביעות של, של השפכים הללו. יש הצבע הירוק הזה, כן? קווים ירוקים המחסומיים כאלה, אלה השטחים שצבועים בצבע הזה, הם שטחים של מה שנקרא היתרים מוקדמים. היתר מוקדם ניתן בפעם הראשונה, כאשר עדיין אין היכרות טובה עם המבנים הגיאולוגיים שיש בשטח. שיש בשטח, הכוונה היא בעומק של מתחת קרקעית הים, בעומק של 2, 3, 4, 5 קילומטר מתחת לקרקעית הים. אם כן, אין היכרות טובה, בא יזם, מבקש, הוא בא עם איזושהי קונספציה ראשונית, והממונה מבקש ממנו, תן לי יותר מוקדם על השטח הזה, אני רוצה לבדוק בו א', ב', ג', ד', זאת הקונספציה שלי הראשוני, אני אבצע בדיקות, אנסה לבדל, להוכיח שאכן אני צודק, ובסופה, היתר המוקדם, כגון זה, כגון זה, ניתן למשך ש-18 חודשים בלבד, מכיוון שהמגמה היא לא לרתק ליזם שטח גדול מדי. או שאתה מקבל ומבצע תוכנית עבודה מאוד 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 צפופה ומלחיצה ומקצועית, ומגיש דוח ומראה שיש מה להמשיך הלאה, או שתפנה את השטח ותקבל ותפנה את השטח. על כל פנים, זה היתר מוקדם. היתר מוקדם, כמו שאמרתי, ניתן לכל היתר למשך שנה וחצי, ובתקופת היתר הזה צריך לבצע איזשהו סקר משלים על כל הסקרים שנעשו. יש לנו כבר בשטחים האלה כל מיני סקרים, בכל מיני איכויות, בכל מיני רמות, בכל מיני דרגות של פענוח, אחר כך גם ניגע בנקודה הזאת. על כל פנים, בסופו של יום, בסופה של תקופה של 18 חודש, מגיע רגע האמת ומחליט הממונה אם יש ממש בבדיקות שנעשו במסגרת הזמן הזאת, ואם הוא אומר, אם יש לי פה מבנה ושם מבנה ואני רוצה עליהם ללכת ובהם אני מתכנן לקדוח, אז בכלל, בסך הכל, בתוך תחום היתר הזה ניתן שטח של, במסגרת של רישיון. אם כן, רישיון זה הרמה האמצעית מעל הרמה של היתר מוגדל. רישיון מחייב קדיחה, רישיון מחייב תגלית אם רוצים להמשיך הלאה לשלב השלישי, שלב של חזקה שהזכרנו כבר קודם בחלץ. על כל פנים, רישיונות הם אלה שנמצאים מסומנים כאן בצבע כחול. אם כן, דרך אגב, כבר אני אקדים ואומר, זה הרישיון שבו נעשה הקידוח ונעשה תגלית של שדה תמר. על כל פנים, הכחולים הם רישיונות, יש לכם גם ביבשה מספר רישיונות, ויש הצבעים האדומים הללו, המשבצות האדומות, אלה חזקות. חזקות שניתנו בעקבות גילויים שהוכחו כבעלי אפשרות של הפקה מסחרית. וכן, יש לנו גם ביבשה, באזור של ראש העין, מכירים את קידוח או את החברה שנקרא בשם גבעות עולם, וקידוח שנקרא בשם מגד 5, שנמצא מדרום לראש העין. ויש כאן התגלית של השדה של ים תטיס, ועוד כמה שדות קטנים ליד ים תטיס, שעכשיו בגלל המחסור בגז הולכים ומזדרזים בפיתוח שלהם כדי לנצל אותם ולהכניס אותם למעגל ההספקה של הגז, בגלל המצוקה של גז מהתקופה של הסיום של הגז בים תטיס ועד התקופה שצפוי להגיע הגז ממאגר תמר, שנדבר עליו בהמשך. אם כן, אלה קידוחים וזכויות בישראל. המפה הזאת היא מפה יחסית ישנה, משנת 2006, מלפני 6 שנים. ושימו לב שיש פה מעט מאוד רישיונות, שטחים גדולים לבנים, נטולי כל זכויות, ושטחים גדולים מאוד של שטחים ברמה של היתרים מוקדמים. ונגיע לזה גם בהמשך. אחר כך נשווה שתי מפות, אולי מפה של 2011 עם מפה של 2005, ותראו זאת מול זאת את המשמעות מבחינת האינטנסיביות של החיפושים שהייתה מאז. זאת מפה של קידוחים בישראל, כולל בים, ואתם יכולים לראות, יש כאן קידוחי נפט, הקידוחים בצבע אדום, קידוחים ששואבים, זה אזור של חלץ, קידוחי גז אלה קידוחים בצבע כחול, והקידוחים היבשים, שאלה לצערנו רובם, הם בצבע ירוק. קראו, היו כאלה שעל דרך הבדיחה, קראו לנו הול אלינו מלשון חורים, כל כך הרבה חורים יש כאן, אבל צריך לזכור, כאשר משווים את מה שנעשה אצלנו, עם מה שנעשה בהרבה מאוד תגליות בעולם, של שדות נפט וגז מאוד מאוד מרשימים, מאוד כלכליים, מאוד עשירים, הם קדמו להם מאות קידוחים עד שאיתרו אותם ועד שהצליחו לפתח את השדות האלה לכלל הספקה המסחרית. על כל פנים, כאן אנחנו נמצאים, תשימו לב, רק בשטח שהוא יחסית לא רחוק מהחוף, עד האזור של, ים תטיס, קידוחי הגז שנמצאים כאן, במסורנים כאן בכחולים הללו. אם כן, נמשיך הלאה. חיפושי גז, אם כן, שדות גז קטנים התגלו בישראל בשנים 57 עד 61, בדרום מדבר יהודה. הזכרנו קודם את שדה זוהר, שקלט גז משדה שדות שהיה בצפון סיני, שאותו הגז שדה שדות, הוא הופק משם גז עד החזרת השדה למצרים, ואז לקראת ההחזרה הוא עבר גז משם לשדה זוהר. עד היום, דרך אגב, שדה זוהר מפיק, הוא כבר בפרפורי גסיסה שלו, וחושבים היום כבר על שימוש באותו שדה, באותו מבנה גיאולוגי ששימש להפקת גז, יכול לעשות בו שימוש חוזר, להסב אותו למאגר. מאגר אסטרטגי שאפשר יהיה בו לאחסן עודפים של גז שמפיקים מהים, ובעודפים האלה נוכל להשתמש אם חלילה תהיה תקלה באספקת הגז שהיא באה מהים. זאת מערכת מאוד מורכבת, מבחינה טכנית, טכנולוגית, כל התשתית שלה היא מאוד מורכבת, נראה בהמשך. אם כן, 1999, תגלית משמעותית ראשונה מול חופי אשקלון, במספר תגליות, שדה נועה, שדה ים תטיס ושדה אור, שלושה שדות בעצם שהתגלו, ובו בזמן, באותם שנים 99 ו-2000, התגלה גם שדה גז משמעותי שלא נוצל עד היום הזה, שדה עזה מרין, זה נקרא, שני קידוחים שחברת בריטיש גז קדחה מול רצועת עזה. תגלית הגז הטבעי מול חופי אשקלון, אנחנו קוראים לזה מול חופי אשקלון, נמצאים במרחק של כ-25 קילומטר מהחוף מערבה, עומק המים שם משהו כמו 250 מטר, ועומק הקידוח קרוב ל-3,000 מטר. אם כן, גילוי מאגר גז טבעי ב-99, מסחרי ראשון על ידי חברת ים תטיס. החברה ב-2003 הוקמה אסדת הפקה על גבי אתר השדה, אסדת הפקה שעוד מעט נראה כדי להתרשם מהמשמעות שלה. מה שאנחנו רואים כאן זה מגדל קידוח, זאת לא אסדת ההפקה. וכאן ב-2004 עד 2006 התחלנו, מדינת ישראל התחילה בהפעלת תחנות הכוח אשכול ורידינג בגז טבעי. ולימים גם הצטרפו גם מפעלים, כמו שאמרתי, היום הגז הטבעי, רשת ההולכה של הגז הטבעי שפרוסה בארץ לאורכה ולרוחבה, מגיעה אפילו למפעל ים המלח. עד כדי כך רחוק מזרחה ולכל מיני מפעלים במרכז הארץ ובצפונה. ועוד היד נטויה בפריסת הרשת כדי שיותר ויותר צרכנים ייכנסו לצריכה של גז כתחליף שהוא גם ידידותי יותר לסביבה וגם זול באופן משמעותי מהתחליפים האחרים של מזוט, של סולר, של תחר. אם כן, קידוח נועה זה הקידוח הראשון. מבחן הפקה, מה זה מבחן הפקה? כאשר מגלים גז בקידוח, מבצעים מבחן הפקה. מבחן הפקה פירושו של דבר, בודקים את הלחץ של הגז במאגר, משחררים גז במפגיע דרך מערכת שחרור יהודית שיש במגדל הקידוח, צמודה למגדל הקידוח, את הגז הזה מבהירים ובודקים בפרק זמן מסוים כמה גז השתחרר, נגיד יומיים, שלושה, כמה גז השתחרר, ואם הכמות של הגז שהשתחררה היא משמעותית, ואם הלחץ ירד בצורה לא משמעותית, כמו שדבר, מן הסתם שמדובר במאגר גז גדול, שאותו שחרור גז של יומיים, שלושה, ארבעה, לא הזיז לו, כמו שאומרים. אם כן, זה מבחן הפקה, ומבחני הפקה שם, ראו שבאמת מבין שלוש התגליות שהיו שם, שדה נועה, שדה אור וים תטיס, השדה של ים תטיס הוא הגדול ביותר, כמו שאמרתי קודם, סדר גודל של 30 מיליארד מטרים מורכבים של גז. אנחנו עוברים קצת איך לקבל קצת טעם, טעימה מהנושא של טיפוסים, איך מחפשים, מה מחפשים, וזה נוגע קצת לשאלה שנשאלה קודם, איפה שמים, איפה קובעים, איפה בים, בעומק כל כך גדול אפשר להציל את אסדת הקידוח ולהתחיל לקדוח, עם סיכוי כמובן שיהיה הסיכוי הגבוה ביותר. אם כן, ישנם הרבה סוגים של מבדקים, של בדיקות שנעשות בשלט רחוק, לפני שמחליטים מהו המקום המתאים ביותר לקידוח. כאן המפה הזאת מראה את התחום של המים הכלכליים שלנו, ועוד הרבה מעבר לזה, מעבר לגבול אפילו עם קפריסין, זה פחות או יותר קו האמצע בין לבין קפריסין, אבל מה שהדגש הוא כאן על הקווים הלבנים האלה, שתי וערב שחוצים את השטח הזה, הקווים האלו הם קווים של סקרים סייסמיים. סקר סייסמי פירושו של דבר שאונייה עוברת על התוואי של הקו הזה, והאונייה הזאת משחררת גלי הדף של אוויר, גלי ההדף האלה של האוויר משתחררים, מגיעים, חודרים את גוף המים, חודרים את שכבות הסלע שנמצאות מתחת לגוף המים, מקרקעית הים ומטה, והם מוחזרים כמו הדים אקוסטיים מהשכבות למטה, הם נקלטים ומעובדים לכדי תדמית של המבנה הגיאולוגי שיש של השכבות בתת הקרקע. על כל פנים, ככל שיש יותר קווים, והקווים יותר איכותיים, יש איכויות שונות לקווים האלה, ויש חדירות ברמות שונות, על כל פנים, ככל שיש יותר קווים, האיכות של המידע יותר טובה, אבל היא איכות, תזכרו, היא על הגיאומטריה של השכבות בעומק. זאת אומרת, אני יודע שאני מחפש מבנה של חיל גז, אני צריך ללכת על מין מבנה שהוא כמור באופן כללי, סגור מלמעלה בשכבה אטומה שלא מאפשרת לגז לברוח, סגור מלמטה על ידי שכבות שהן מלאות באיזשהו נוזל אחר, ובכלל זה מים כמובן, והמבנה הזה הוא מבנה שאני מחפש את המקום הגבוה ביותר בו כדי לרשע קידוח. כאן יש מצד ימין רשת אדומה כזאת של קווים, הרשת האדומה מבטאת סקר תלת ממדי. עוד מעט נראה מה זה סקר תלת-ממדי, באופן כללי אפשר בצורה דו-ממדית לעשות חתך, זאת אומרת שעל קו, על קו כזה, אחד הקווים הלבנים עוברת האונייה ומתקבלת תמונה של חתך של השכבות, ואפשר לעשות סקר תלת-ממדי כאשר האונייה הזאת פורסת מניפה שלמה של קווים, של כבלים שהיא גוררת אחריה, והמניפה הזאת מאפשרת לבצע, לסרוק שטח של משהו כמו 2 קילומטר רוחב, וככה היא עוברת וחוזרת על עצמה עד שהיא מכסה שטח ומקבלת תמונה תלת מימדית. על כל פנים, יש אחרי העיבוד של המידע הזה מתקבלת איזושהי תמונה על המאגרים הפוטנציאליים שנמצאים בזירה שלנו. זאת אומרת, אנחנו מכירים את שכבות הסלע למיניהם, יש להם נמצאים בעומקים שונים, יש להם גילים שונים שפה כתובים, שזה לא משנה לנו כרגע, משנה לנו העומקים, משנים לנו המבנים, אותם מבנים גיאולוגיים שמזוהים בתת הקרקע, שיכולים לתת לנו איזושהי אינדיקציה למאגרים. למשל, למשל כאן, אם אני לוקח את השכבה הסגולה הזאת, שהיא שכבה אטומה לגמרי, וכאן מתחתה יש שכבה מאוד נקבובית, השכבה הנקבובית הזאת יכולה להפעיל גז, שבעצם הוא שואף להתרומם, אבל הוא לא יכול יותר לברוח, מכיוון שמעליו הוא נאטם בשכבה שהיא שכבה אטומה. על כל פנים, זה סתם דוגמה שגיאולוגים לוקחים כחומר גלם, כדי לפענח מבנים שהם יכולים לתת אינדיקציה להימצאות של נפט או של גז בחיפושים. משרד תשתיות הלאומיות יזם מחקרי תשתית לחיפושי נפט. מה הכוונה? לקחת את כל המידע שנצבר לאורך עשרות רבות של שנים, הממונה על ענייני נפט משרד תשתיות אחראי על המידע הזה, והוא ביקש הזמין עבודה בצוות משותף למכון הגיאולוגי ולמכון הגיאופיזי במדינת ישראל, שיקח את המידע הזה, יעבד אותו וייתן איזושהי אינדיקציה לגבי הפוטנציאל של הנפט והגז שעוד קיים, שעדיין לא נמצא לאורך בשטחים הימיים שלנו. המכון הגיאולוגי האמריקאי, שהוא ודאי גוף אובייקטיבי, לקח את הנתונים הללו וביצע איזושהי עבודה שפרסם אותה בחודש מרץ 2010, לפני קצת פחות משנתיים, והוא התווה את השטח הזה בצהוב, שנקרא האגן הלבנטיני, שמזרח הים התיכון. זה השטח, אני מזכיר לכם, הנה כאן חיפה, כאן פחות או יותר ראש הנקרה. זאת אומרת שנמצאים פה השטחים גם של מול ישראל, המים הכלכליים של ישראל, גם של לבנון וקצת אפילו מול סוריה, מעט מאוד של מצרים פה בדרום, וקצת מקפריסיני, כיוון שזה עובר את החצי. על כל פנים, האינדיקציות לגבי הכמויות, הפוטנציאל שניתן למצוא של נפט ושל גז בתחום הזה, נתונים כאן, כמו שאתם רואים, יש כאן פוטנציאל ל-122, מדובר בתגליות שעדיין לא היו, כלומר, הפוטנציאל. 122 טריליון רגל מעוקב של גז טבעי, ו-1.7 ביליון חביות של נפט. אם כן, לכל זה שווה לסכום של 716 ביליון דולר. על כל פנים, זאת הערכה של המכון הגיאולוגי האמריקאי, וזה גם נתן עידוד, וזה מסתמך בהרבה מאוד על המחקרים שנעשו בארץ במשרד תשתיות. גם מי שעשה את העבודה במכון הגיאולוגי האמריקאי היה בארץ, נתן הרצאה, תיאר את הדברים, אומר מה אתם רוצים, אני מסתמך בסך הכל בעיקר על המידע שלכם, וכך גם היה ברשימת המקורות שלו, הוא יראה את המקורות שלנו, ועוד באיזה מאמר או שניים שנעשו בארצות שכנות. על כל פנים, זה עודד כמובן את המשך החיפושים אצלנו, גם זה, בשילוב עם התגליות של תמר, של גלים, כי זה קיבל, נתן דחיפה מאוד משמעותית לחיפושים של הגז והנפט במים הכלכליים של מדינת ישראל. ועכשיו אנחנו נשווה כאן, על רקע הזה שאמרתי שזה עודד את החיפושים, אני לוקח כאן מפה של זכויות נפט, תשימו לב, הים, המים הכלכליים של מדינת ישראל כמעט ריקים מזכויות נפט. לא היה אז ביקוש, אני זוכר את אותם ימים, הזכרתי לכם קודם, אני שנה לפני כן נכנסתי לתפקידי, ורק חיכינו ויחלנו והשתדלנו לעודד כל יזם בעל יכולת מקצועית וכלכלית להיכנס לתחום שלנו כדי להשקיע. ואכן פה ב-2011, כפי שאתם רואים, אתם יכולים לראות כאן שבעצם המים הכלכליים שלנו מלאים בזכויות נפט שהוענקו, ותזכרו, כל זכות יש בה פוטנציאל של הצלחה, פוטנציאל של רווח, אבל יש גם רווחים על צוואר היזם שלה, מכיוון שהזכות הזאת מחייבת אותו לבצע באבני דרך צפופות מאוד כל מיני פעילויות שהן גם עתירות הון וגם דורשות ידע מקצועי והכשרה מקצועית וכך הלאה. על כל פנים, תשימו לב שחלק מהשטחים הירוקים שהיו כאן נעלמו והפכו לרישיונות, ונשארו כאן עוד שני היתרים מוקדמים, שהיום הם כבר מתפוגגים, הולכים והופכים גם הם לרישיונות, וכך אנחנו נראים בעצם היום, כאשר רוב שטח המים הכלכליים שלנו נתון במסגרת זכויות כאלה ואחרות שנמצאות ברמות שונות של פעילות. כיום, מיד אני מגיע לשאלה שלך, כיום יש 3 אסדות קידוח בים. תזכרו, כל אסדת קידוח כזאת, העלות שלה הממוצעת, כולם במים עמוקים, העלות הממוצעת שלה משהו כמו מיליון דולר ליום, בין אם היא תמצא משהו ובין אם לא. כן, זה ראשון.
מה
האינטרס
של יזם לקבל יותר מוקדם? אמרנו שהיזם לא מקבל בהכרח את הרישיון אחר כך.
לא, ההיתר המוקדם ניתן לו, אתה צודק, ההיתר המוקדם ניתן לו, זה לא אמרתי, תודה על שאלתך, עם זכות קדימה, פירוש הדבר. אם הוא עשה את כל מה שמותר עליו לעשות מסגרת היתר המוקדם, יש לו זכות קדימה לבחור שטח של עד 400 קילומטרים רבועים לרישיון או שניים מתוך השטח הזה של היתר המוקדם, כאשר הוא צריך להציג בהם איזושהי קונספציה שהוא מצא מבנה שמעניין אותו וירצה לקדוח בו, הוא מתחייב לקדוח בו. זאת אומרת שיש לו זכות קדימה על פני כל המתחרים האחרים בשלב של המעבר מיתר מוקדם לרישיון. אם הוא כבר ברישיון, ברור כשמש, יש לו אוטומטית הזכות להפיק ממה שהוא ימצא, אם הוא ימצא תדמית בסדר. אתה מתמתח או רוצה לשאול משהו? בסדר. על כל פנים. אז אני אומר, הפעילות היום היא מאוד מאוד אינטנסיבית באמת, כמו שאמרתי, לא זכינו מאז 2000 שנה לשלוש אסדות קידוח ימיות במים עמוקים שתקדחנה פה אצלנו. מה רואים בסקרים האלה, בסקרים הסייסמיים שדיברנו עליהם? אם כן, מה שאנחנו רואים, רואים גיאומטריה של השכבות. הצבעים האלה מייצגים שכבות שונות, צריך להשקיע מאמץ ומומחיות וניסיון כדי לפענח את השכבות הללו. על כל פנים, החתך הסייסמי, שזאת התוצר שלו, נותן אינדיקציה לגבי מבנה גיאולוגי. רואים כאן שהשכבות הן קבורות, יש מין מצב כזה, ואם אני אפענח שפה יש שכבות או שכבה עליונה, שהיא נגיד זאת המנוקדת כאן, שהיא שכבה שהיא אטומה מלמעלה, ויש כאן שכבות שהן נקבוביות מתחתיה, אז יכול להיות מצב שבשכבות הנקבוביות הללו הן יכולות להכיל, הן יכולות להכיל נפט או גז. וזה סוג של מבנה שמחפשים, כאשר מוצאים את המבנה הזה, מכוונים, כמו שאמרנו קודם, לפסגה של המבנה הזה. כלומר, קובעים את הממצא של הקידוח במקום שיפגע אחרי 3 קילומטר, או 4 קילומטר, 5 קילומטר, של קדיחה יפגע בנקודה הזאת. כי אני יודע שאם אני אחדור למבנה הזה, ואחדור בנקודה האופטימלית הזאת, ואחדור עד למקום שאני כבר רוצה שהנקבובים של הסלע רבועים במים, אני יודע שאין לי מה לחפש יותר שם. עכשיו, יש אלמנט של מזל וחוסר מזל בנושא של חיפושים. מה שהסכמה הזאת, האכזרית, באה להראות, זה את כל מיני מאגרים שיש בדרך ושפוספסו בקידוח הזה. עכשיו, המבנה הגיאולוגי פה הוא קצת מורכב. על כל פנים, הגיאופיזיקאים שעשו את הסקרים הסייסמיים ראו פה מין מבנה מוגבע, וכמובן קדחו במקום הגבוה ביותר שלו. זיהו את המבנה הזה, קדחו במקום הגבוה ביותר שלו. אלא מה? שהיה כאן כל מיני וריאציות וסיבוכים גיאולוגיים בתת הקרקע שגרמו לכך שהמאגר נמצא כאן מצד ימין וכאן נמצא מצד שמאל וכך הלאה. בקיצור, הקידוח הזה עבר את כל הסדרות הללו של השכבות ולא מצא שום תגלית, אפילו שבעצם מאחוריו ומלפניו ומצדדיו היה פוטנציאל. עכשיו, הבטחתי לכם לדבר על אונייה שעושה סקרים, וכן זאת אונייה שמבצעת סקר סייסמי תלת-ממדי. אנחנו רואים פה את האונייה, קשה לנו לראות ולהתרשם מהמניפה של הכבלים שהיא גוררת, תאמינו לי ותראו אותם כאן, פה רואים את זה מצולם מתוך האונייה, ממש במקום שיוצאים ממנו הכבלים. יש 12 כבלים שיוצאים מהאונייה הזאת, האורך של כל כבל כזה הוא 2 קילומטר, כל מטר על הכבל יש גיאופון. אז יש פה עשרות אלפי גיאופונים שפרוסים למעשה במניפה ונגררים על ידי האונייה הזאת. כאן יש 3 אינסטרומנטים כאלה שהם תותחים, ארגנס קוראים להם, הם משחררים הדף אוויר אחת לכמה שניות, והדף האוויר הזה חודר את גוף המים, כמו שאמרתי, חודר את השכבות למטה ומוחזר ונקלט בגיאופונים שפרוסים בכבלים. על כל פנים, פה יש מערכת מחשוב מאוד מתוחכמת שנמצאת על האונייה כדי רק לוודא שהכל נעשה כשורה, ומקבלים את האינדיקציות הראשוניות, אוספים את מיליארדי הנתונים הנקודתיים הללו, אוספים אותם ולוקשים אותם לעיבוד במעבדה של החברה לאחר מכן, ולוקח מספר חודשים עד שמקבלים מבנה תלת ממדי של מה שנעשה בתת הקרקע. אנחנו נראה דוגמה לקוצאה של מבנה כזה עוד מעט. על כל פנים, זה מה שנעשה על ידי ספינה כזאת, שכל התכלית שלה הוא לבצע סקרים. ורוצה הסקרים, במקרה הזה, סקרים תלת ממדים. הנה דוגמה שהיא לא סכמטית כבר, היא דוגמה אמיתית, של בעצם יש כאן מין חתך, חתך סייסמי, של שכבות שנראו בסקרים סייסמיים, וזה מין חתך משולב בכמה סקרים. על כל פנים, שימו לב פה, אנחנו נמצאים בדלית, דלית זה מאגר שנמצא כ-60 קילומטר מערבית לחדרה, תמר נמצא כ-90 קילומטר מערבית לחיפה, וזה ממשיך הלאה לכיוון צפון מערב, לכיוון מאגר לוויתן, רק נראה אותם על מפה, ולכיוון קפריסין. על כל פנים רואים כאן כמה מבנים, שהם מבנים של, מבנים של כיפות כאלה, שהם עשויים לעניין את המחפש. והוא צריך לכוון ולהתמקד במבנה כזה, לעשות בו סקר מפורט, כדי לראות אם ואיפה יש טעם לבצע קידוח. זאת מין סכמה שנותנת מבט אשליה תלת ממדית כזאת. אנחנו רואים גם כאן את אותו חתך מדלית לתמר, ללוויתן ולקפריסין. אתם רואים כאן את הקידוחים, זה קידוח דלית הימני וקידוח תמר, זה קידוח לוויתן. והקידוחים האלה כולם נקדחים אל תוך מבנים של מבנים כאלה של כיפות. עכשיו זה השדה של תמר, המאגר של הגז של תמר, האדום פה זה מאגר הגז של דלית, וכאן נמצא מאגר של גז של שדה לוויתן, שכמו שאמרתי הוא כפול בנפח שלו ביחס לשדה תמר. זאת דוגמה של דיאגרמה תלת ממדית, אני מקווה שאתם יכולים לקבל פה את ההתרשמות התלת ממדית, זה המבנה של תמר, ממש, זה לא סתם היפותטי, זה המבנה הגיאולוגי של תמר בצורה תלת ממדית. תזכרו דבר אחד, שהפסי של המבנה הזה, פה הדברים האדומים האלה שהם הגבוהים ביותר, נמצאים בעומק של כ-5 קילומטר, 4,800 מטר מתחת לפני הים. כאשר מתוכם 1,700 מטר זה מים, ועוד כ-3 קילומטר עמוד של סלעים שנחדר בסקר הסייסמי התלת ממדי. על כל פנים התקבלה כאן תמונה של מבנה מאורך, באורך של, אני אומר לכם, אורך של קרוב ל-30 קילומטר מצפון מזרח לדרום מערב, והרוחב שלו כ-12 קילומטר מן הרי יהודה כאלה. המבנה של תמר הוא מבנה גדול מאוד, כאשר בתוך המבנה הזה יש שכבות מאגר בעובי של כ-140 מטר, ושכבות המאגר האלה הן שכבות של חול מאוד מאוד נטורי. הבאתי כאן דוגמה של גלעין שנלקח מעומק גדול מאוד של קידוח תמר 2, קידוח תמר 2 נמצא כאן, ומעומק שכבת המאגר הזאת. אני אעביר את הדוגמה ביניכם, תראו אותה, ותגידו מה, מזה יוצא גז, ויוצא כל כך הרבה גז, לא הגיוני. אכן הגיוני, נבדקה גם על, על המדגם, רשום גם, גם רשום כאן שנלקח מקידוח תמר 2, גם כתוב שזה נלקח בעומק 4,871.75 מטר, וגם כתוב, וזה העיקר, שהנקוביות של הסלע הזה, שתראו כאן, היא נקוביות של 22.77 אחוזים. כלומר, מתוך מטר מורכב יש 22.7 אחוזים של חללים בתוך זה, שהם מכילים את הגז בעצם. ככל שהסלע נקובי יותר, מספיקים פחות קידוחים, לא צריך לצופף קידוחים, כדי שהגז יישאב אל הקידוחים הבודדים האלה ויעלה בהם. הגז נמצא פה דרך אגב בלחץ של בערך 500 אטמוספירות, לחץ מאוד גבוה, ולכן הוא מחפש דרך להשתחרר, והקידוח נותן לו את הדרך הזאת, הוא זורם בקלות דרך הסלע הנקודי אל הקידוח המשתחרר. אז הנה לכם, זה המבנה של תמר במלוא הדרות, הייתי אומר אפילו, כאשר אנחנו רואים איפה המקומות הגבוהים ביותר של המבנה, אל הצבעים החומים, הדמדמים האלה, ושם נקדח באמת קידוח תמר אחד, למקום הפוטנציאל הגבוה ביותר, ואחר כך נעשים היום, בעצם משלימים עוד 5 קידוחים, כדי להכין את השדה הזה להפקה. אנחנו נדבר על מה זה להכין שדה להפקה, רק אני כבר אומר בתור אינדיקציה ראשונה, תראו מספר קידוחים שצריך לקדוח כדי, בתור שלב ראשון בהכנה להפקה. אנחנו נדלג על זה, כי אנחנו קצת גולשים בזמן. אסדת קידוח שדה תמר, אני קורא לה האסדה ההיסטורית בעצם, זאת אסדת הקידוח, היא ביצעת הקידוח, תמר, קידוח תמר אחד, קידוח דלית אחד, וחזרה וביצעת קידוח תמר שתיים. שלושה קידוחים היא ביצעה כאן, שלושה קידוחים מוצלחים, בניגוד לסטטיסטיקה, דרך אגב, כמו שאמרתי קודם, הסטטיסטיקה לשדה חדש היא 10%, 12%, וכאן היו שני שדות שבהן נמצא גז, ואנחנו חוששים מהיום שיקדח קידוח יבש, ואז אחרי כל כך הרבה השקעה, חלילה ירפא את הידיים של המשקיעים והיזמים. על כל פנים, האש הזאת היא תוצאה ממה שקראנו מבחן הפקה לגז. הגז, בגלל גודל המאגר הזה, באמת הלחץ לא הראה שום ירידה לאחר ההפקה של מבחן ההפקה. נתונים על השדה, שדה תמר, השדה מסתרע 30 על 12 קילומטר, כמו שאמרתי. מרחק מהחוף הוא כ-90 קילומטר מחוף חיפה, עומק המים 1,800 או 1,700 או 1,800 מטר עומק המים, עומק הקידוח מפני הים 4,800 מטר, עתודות מוערכות בכ-180 מיליארד מטרים מורכבים, לעומת, אמרתי 37 זה ברוטו, 30 ניתן להפיק משדה ים תטיס. זאת אסדת הקידוח שביצעה את הקידוח לוויתן, מצאה שם מאגר שהוא גדול כפליים בנפח שלו משדה תמר. הבדיקות עדיין לא הסתיימו, כיוון שרק קידוח אחד הושלם ומחכים לקידוחים נוספים ולמבדקים נוספים. על כל פנים, זאת אסדת הקידוח עם כל האינסטרומנטציה שלה, עובדים עליה בין 70 ל-80 איש סביב השעון כמובן, הם מכל מיני מדינות, זה מין מגדל בבל, אבל זה עובד לא כמו מגדל בבל. יש שם אנשים מ-20 או 30 מדינות שונות, והם עובדים ומתוזמנים אחד עם השני בצורה מדהימה. עובדים, לא זוכר איך הם עובדים, נדמה לי משהו כמו 3 שבועות על הים ושלושה שבועות בבית או משהו כזה. אבל כל פעם תזכרו שהם מכל קצות העולם, באמת הצוות שעובד על הפעלה של אונייה כזאת, דורש מיומנות רבה, וכמובן שכל חיסכון ביום עבודה הוא חיסכון של מאות אלפים ואפילו מיליוני דולרים. עכשיו, כדי שנתרשם מה זה להקים אסדת הפקה או לפתח שדה במקרה הפשוט, במרכאות, של ים תטיס. אמרתי קודם ששדה ים תטיס הוא בים בעומק של 250 מטר, בסך הכל ים רדוד, ים מאוד רדוד. עכשיו, כדי להפיק את הגז מהשדה הזה, א', נעשו 6 קידוחים בשדה במרחק לא גדול, זה מזה, כדי להגביר את הזרימה של הגז אל תוך הקידוחים ולהפיק אותו. עכשיו, על קרקעית הים נבנה מין קן כזה, מגדל כזה בעצם, באורך, בגובה של 250 מטר, קצת יותר 250 מטר, הוא מוצב על קרקעית הים, נעוגן בסלעים של קרקעית הים, ועומד זקוף שם, ועליו מציבים את אסדת ההפקה. עם כל המכשור שיש שם, כדי לשלוט ולטפל בקידוחים שזורמים, מזרימים את הגז אל תוך האסדה. באסדה יש מתקנים לטיפול ראשוני בגז הזה, צריך להוציא ממנו, הוא מכיל גם כמויות כאלה ואחרות של מים, את המים האלה צריך לספוח, מכיוון שהגז שהולך לתחנת הכוח באשדוד, שזאת הייתה המטרה, הצרכן הראשון, הגז צריך להיות יבש. כאן יש איזושהי אוניית שירות שתמיד צמודה אל האסדה הזאת לכל מיני עבודות שצריך. את הקונסטרוקציה הזאת של המבנה של האסדה והקונסטרוקציה של המתקן הזה של עליו מוצרת האסדה בנו בטקסס במקום מיוחד לבנייה של עבודות ענקיות, עבודות מתכת ענקיות כאלה. זה מתוכנן כחליפה לפי המידות של המאגר הזה. כלומר למספר קידוחים, ללחצים, לעומק וכו' וכו' וכו'. וכל זה נגרר להנה, מוצב כאן, מוצב כאן, ולאחר שהוא מוצב, כמו שאמרתי, התגליות נעשו בשנת 2000, ההפקה התחילה בשנת פברואר 2000, תחילת 2004, זאת אומרת, כל השנים הללו שימשו לתכנון ולביצוע של המתקן הזה, של הבסיס של האסדה, של אסדת ההפקה, וכל אסדת ההפקה עם כל האינסטרומנטציה שיש בה, כל מתקני הבטיחות שיש בה וכו' וכו', מתקנים לרווחת העובדים שעובדים שם ולא לרעת השמירה וכך הלאה. וכל זה, כל זה ערך כשלוש שנים לתכנן, לבנות ולהתקין פה במקום הזה. עכשיו, זאת ההפקה בשדה ים תטיס, כאשר מדובר שם, הנה השדה, זאת סכמה של המבנה, פה קרקעית הים, החום הזה, המגדל הזה עומד פה, ניצב על קרקעית הים, אלו פני הים פה, המשטח הכחול הזה, וכאן כל המתקן שנמצא עוד מעליו, בערך 15-20 מטר מעל פני הים, כדי להתאים לכל בני העוצמות של גלים כאלה ואחרות, להיות מעל לכל הסיפור הזה. וזאת קצת הצלום בעצם של של המתקן, כמו שרואים אותו מעל פני הים. כאשר יש בו גם, בגלל שאנחנו מדינת ישראל, ובגלל שהוא נמצא אחד שהוא נמצא, אז יש בו גם אמצעי הבטחה מאוד מתוחכמים וכך הלאה שאי אפשר בלעדיהם. ולכן לא פעם היה בתקשורת שנעשו כל מיני, נתפסו כל מיני מזימות לחבל בהפקה של הגז שם. כן, אנחנו עוברים לפיתוח של שדה תמר. הפיתוח של שדה תמר לא יעשה במתכונת דומה. תזכרו, לא יבנו שם איזשהו מגדל אייפל בגובה של 1800 מטר, ועליו יהיה כל מה שיהיה, אלא כאן הפיתוח יעשה על קרקעית הים. על קרקעית הים, צריך לזכור אבל, מה לעשות, אנחנו נמצאים בעומק של 1800 מטר מים. הלחצים שם לחצים עצומים. עוד מעט אני אתן לכם כשאני אסיים, חוץ מהגלעין הזה של הקידוח שהבטחתי, אראה לכם גם מה עושה הלחץ הזה, מה האפקט של הלחץ הזה, כדי להמחיש קצת על מה מדובר. על כל פנים, הפיתוח יהיה על קרקעית הים כאן, כאשר ייקדחו מספר קידוחים, וכבר ראינו את המפה קודם, את המפה התלת-ממדית של שדה תמר, עם המיקום של הקידוחים. הקידוחים שמתוכננים כיום, ומבוצעים כבר כיום ועומדים לפני השלמה, הם קידוחים שמתוכננים להפקה בעשר השנים הקרובות. לאחר מכן יצטרכו לקדוח קידוחים נוספים, להסיד את מרכז הכובד של ההפקה להמשך של המבנה המוארך הזה שראים. עכשיו כאן מה שאנחנו רואים, על כל קידוח, הנה כאן קידוח תמר אחד. על גבי הקידוח יש מה שנקרא well-head. well-head זה ראש קידוח, ראש הקידוח זה כמו בית בין שלוש קומות בערך, שמונח על פי הבאר. יש בו את כל המתכונים שנדרשים כדי להבטיח שלא תהיה שחרור בלתי מבוקר של גז, להוריד לחץ, להוסיף לחץ, לשלוט בהפקה בקידוח אחד ביחס לקידוח אחר וכך הלאה וכך הלאה. כל זה ניתן לשליטה באמצעות כבל מאוד מאוד מתוחכם שמכיל כל מיני חיישנים, גם אלקטרונים, גם הידראולים, חיישנים שהכבל הזה נקרא אומביליקוס או חבל הטבור. הוא בעצם נמתח מכל קידוח אל המרכז, זה המרכז, ומשם אל מרכז שליטה ביבשה. שם מהיבשה לשלוט מרחק 90 קילומטר מהחוף במקרה של שדה תמר, לשלוט במה שנעשה בכל אחד מהקידוחים שם, במידה שצריך, שיש תקלה חלילה או שיש משהו לבצע. על כל פנים מספר קידוחים נקדחים, והקידוחים הללו מתמקזים בצינורות שמונחים על קרקעית הים, בתוך תעלות שנחרות על קרקעית הים, ומובלות למרכז מסוים, שם יש איזה מניפולד כזה, נמצורת כזה שממנו יוצא הצינור, ובמקרה דנן שני צינורות יצאו משם, ממאגר תמר, מרחק 150 קילומטר דרומה, לכיוון ים תטיס, למאגר הקודם שראינו מול אשקלון, ושני צינורות של 16 אינץ' קוטר כל אחד, עם קבל של אומביליקוס כזה, ושליטה, וכל זה יגיע לשם. הנה התוואי שלהם, זה תמר, זה מרידי או ים טטיס, 150 קילומטר תוואי של צינור, זה האדום. הכוונה הייתה להעביר באמת את הגז בקו הקצר ביותר אל החוף, כלומר, משדה תמר מזרחה, או דרך גלית לאזור חיפה, אבל הייתה התנגדות עזה של הירוקים למיניהם, כל אחד תורם את החצר של החבר שלו לטובת הפרויקט הזה, והוא לא מוכן, אפילו שכולם מבינים שבלי הגז הזה קשה לנו מאוד מאוד להמשיך להפעיל, לייצר חשמל ולהפעיל תחנות כוח וכו'. על כל פנים, זה התוואי שנבחר, וזה מה שנעשה כיום. עכשיו, זה נעשה גם לאחר שנעשו ניסיונות בתוואי הצפוני להעביר בקו הקצר ביותר, לאיפה שהוא, איזשהו עתב בין האזור של חדרה לעכו, למצוא מקום, לא נמצא שום מקום מתאים, לפחות לא בשלב ההוא, ואז הוחלט, כדי לא לבזבז יותר זמן, לרוץ על מה שכן ניתן, וזה התוואי, נכון שהוא יותר ארוך, במקום 90 קילומטר, הוא 150 קילומטר, אבל פה לכל לפחות אין התנגדות ואפשר להתקדם בפרויקט. לימים התברר שהגורם של הזמן קיבל משנה חשיבות, כמו שאמרתי קודם, בגלל הבעיה של הגז המצרי, שהזרימה שלו השתבשה וחזרה והשתבשה, ולכן החשיבות של ההגעה עם הגז מתמר הנה היא חשיבות מכרעת. דרך אגב, כאן ליד האסדה שראינו של ים טטיס, לידה תוצב אסדה, מרחק של 2 קילומטר בערך, תוצב אסדה תאומה לאסדה הזאת, והאסדה הזאת תקלוט את הגז, תעביר אותו בצינור שזורם, שמעביר היום כבר את הגז מכאן לכיוון אשדוד. כן. למה הפריע?
לא, זה מפריע
כל דבר, להקבין כל דבר מפריע.
למה כבר עכשיו לא מפריע
להם? לא הבנתי, סתקשב.
למה כבר אדום פחות הפריע להם?
מכיוון שאין להם שליטה שם, חוקים של מדינת ישראל לא חלים שם. זה מעבר למה הם... מזלנו שזה כך. כן.
כמה דבר כזה עולה?
שאלה טובה, שכחתי להזכיר את הסכומים הצנועים שזה עולה. הפרויקט הזה של פיתוח שדה תמר, והזרמת הגז, וההגעה של הגז דרך, כל דרך החתחתים הזאת, מכאן, הקמת האסדה הנוספת כאן, והתחלת ההזרמה לכיוון אשדוד, הפרויקט הזה עולה בין 3-3.5 מיליארד דולר. הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מאוד כסף, והיה שגם בעיות בגיוס הכסף הזה, אני לא אכנס לזה. כן.
האם מדינת ישראל תוכל להיות ספק בינלאומי לגז, לגז?
אני אבקש לך לחזור לשאלה הזו שאני אסיים. בסדר, זו סוגיה ככה צדית, אם יהיה לנו זמן, אני אכנס לזה.
היזמים הם ישראלים?
היזמים של הפרויקט הזה הספציפי, זה שותפות של חברת נובל האמריקאית, של חברת דלק וחברת אבנר, שתי חברות ישראליות, בחסות תשובה, ו... לא מצחיק, חבר'ה, מה... ועוד יזם קטן שהיא חברה של רון קידוחים. על כל פנים, זאת היוזמה, חברת נובל האמריקאית, שהיא דרך אגב בארצות הברית, בהיררכיה של חברות הנפט, היא, אני יודע, מספר 80 אולי, לא גם גדולות. אבל אמרתי פעם שראיינו אותי, שאם היו לנו 3 חברות נובל כאלה פה, הייתי יושב עוד יותר בשקט, שאנחנו יכולים למצות בצורה מיטבית את מה שהפוטנציאל שיש לנו. על כל פנים, חברת נובל היא המפעילה של השותפות. המפעילה של השותפות, או הפרויקטור של השותפות, המשמעות היא מאוד גדולה, מכיוון שהיא זאת שבעצם מובילה את כל הפעילות שכרוכה. צריך לזכור שפרויקט כזה של פיתוח שדה תמר, כרוך בהתקשרות עם לפחות 50 גופים, בכל מיני ארצות בעולם, כל אחד מתמחה במשהו, שצריך לבנות משהו, להתאים גם את התזמון, וגם את האיכות, וגם את ההגעה של הציוד הזה להנה, כדי שכאשר באונייה שמניחה צינורות, למשל, שאין הרבה כמוה בעולם, וכרגע היא משייטת במים שלנו, כאשר מגיעה אונייה שמניחה את הצנרת, כל הציוד שקרוב בצנרת הזאת יהיה זמין פה, במחסנים כבר, במאגרים של הציוד. וכאשר מגיע המנוף הגדול בעולם כדי להרים את המגדל ואת האסדה שתוצב פה, אז צריך שהכל יהיה מוכן, לא יהיה בלגן שאיזשהו אביזר חסר, ואז צריך עוד פעם לשלוח את המנוף ולהביא אותו חזרה. זה הרבה מאוד כסף וגם הרבה מאוד זמן יקר. הרבה פעמים המנוף הזה עסוק, יש לו חלון של זמן שהוא מקסיב אותו להנה, ובזמן הזה צריך לתאם שהכל יהיה מוכן כדי לגמור את הכל. זאת אומרת, זה לא רק הרבה כסף, זה גם הרבה, מקצוענות של תאום של כל הקבלנים שבונים את האיברים השונים של המכונה המורכבת הזאת, כדי שהכל יהיה ויהיה בזמן, ולחץ הזמן, כמו שאמרתי, גדל כפל כפליים בגלל המצוקה של הגז שלנו, והאיום, איום, זה לא איום, זה העובדה, שיהיה צורך לצרוך גם מקורות אנרגיה פחות ידידותיים לסביבה, כמו מזות וכמו כמו פחם, יותר ממה שתכננו, על מנת לגשר על הפער הזה עד שיגיע הגז המתקרב. הם התנגדו לזה מכיוון שהם אמרו שזה פצצה מתקתקת וזה לחץ גבוה וזה ריכוזי אוכלוסין וזה ככה וזה ככה, ומשרד התשתיות הלאומיות, לימים צריך לשמור למשרד האנרגיה והמים עכשיו, היום מנסה לשתף אותם יותר בתהליך של קבלת ההחלטות, כי ברור כשמש שאי אפשר, אי אפשר שמדינה שלמה תהיה תלויה בעורק חיים אחד של הספקה של גז, ופשוט לא הגיוני. כיום, רק שתבינו מה המשמעות, כיום מייצרים 40% מהחשמל במדינת ישראל מגז טבעי. המגמה של יושב ראש חברת החשמל היא להגיע ל-80%. זה משהו שהוא על סף התאבדות אם אין מערכת כפולה ומכופלת של הבטחה שגם אם תהיה תקלה לא תהיה בעיה.
אין חשש למה שקרה בזמנו במפרץ מקסיקו בארצות הברית שם ש...
זאת המנטרה של המשרד להגנת הסביבה. מה שקורה הוא שמה שקרה במפרץ מקסיקו היה בעצם, לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל זו סדרה של טעויות בשיקול דעת, טעויות אנוש פשוט. מאוד חבל על מה שקרה, כי זה העיב על הנושא של החיפושים, אבל צריך לזכור, אני אמרתי, אולי כדאי כשמישהו העיר לי על זה, אמר, מה יהיה עניין למפרץ מקסיקו מספר 2? אז אמרתי, אז צריך להפסיק, עם ההיגיון הזה צריך להפסיק לנסוע במכוניות ולטוס במטוסים, מכיוון שצריך לזכור, במפרץ מקסיקו אחרת ונקדחו 15,000 קידוחי נפט וגז עד היום. כמה אסונות היו? בודדים. נכון, האסון של מאי 2010, אסון קשה, כבד, וכמו שאמרתי יאיר, האמריקאים עצמם יחמירו את הדרישות שלהם, הסטנדרטים שלהם מהחיפושים, הסטנדרטים הסביבתיים, אני מתכוון, בעקבות האסון שהיה שם, ובאופן אוטומטי מדינת ישראל הממונה דרש את אותם החמרות גם מהחברות שפועלות כאן. ביום זה כך עובד. כל דבר, אין ביטחון של 100% אבסולוטי, אין דבר כזה. אבל צריך לעשות את המיטב כדי לצמצם. כן, אז אנחנו נמשיך, אין לנו עוד הרבה, לא זמן ולא... כן, דיברנו על הגבול עם קפריסין, קצת התגלגלנו לנושא הזה, ויש פה איזושהי אנקדוטה מעניינת ומפה שנותנת לנו את כל התמונה למעשה. תשימו לב, זה הגבול שנקבע בינינו לבין קפריסין, כמו שאמרתי, בסדרה של פגישות, בהבנה מלאה, בין אנשי מקצוע ובשני התחומים, שהסתיימה גם בחתימה הפורמלית של השרים הרלוונטיים על זה בדצמבר 2010. עכשיו, כאן, כדי שתהיה לנו האוריינטציה, המים הכלכליים שלנו, אנחנו עדיין לא יודעים את הגבול שלהם בינינו לבין לבנון. זה הגבול עם קפריסין, זה שדה תמר, וזה שדה לוויתן. עכשיו, מה שקרה הוא שבמסע ומתן שניהלנו עם הקפריסאים, מאוד השתדלנו לקבל מהם מידע על הנקודה האדומה שנמצאת שם במרכז. מה הנקודה הזאת אומרת? הנקודה הזאת אומרת היא מידע שאנחנו קיבלנו מהקפריסאים לאחר שהם ניהלו, בשנים האחרונות דיונים עם לבנון. והם קבעו שהגבול בינם לבין לבנון הוא הגבול הזה, כאן, כן, כאן לבנון, זה הגבול המים הכלכליים בינם לבין לבנון. הגבול הזה היו לו מספר נקודות, כאשר אנחנו שאפנו לקבל מהם את הנקודה הדרומית ביותר. מכיוון שהנקודה הדרומית ביותר, שהיא זאת, קיבלנו את הקורדינטות שלה מהקפריסאים, הנקודה הזאת היא גבול בעצם של מפגש של שלושה גבולות. זה לבנון מצפון, ישראל בדרום וקפריסין במערב. ולכן, ברגע שקיבלנו את הנקודה הזאת מקפריסין, יכולנו לומר בביטחון שבעצם הגבול שבינינו לבין לבנון, והלבנונים הסכימו עליו, הוא הקו הזה, מראש הנקרא, לנקודה הזאת. עכשיו, אנחנו הענקנו רישיונות בעבר, כמו שאתם רואים פה, מצפון למאגר תמר ולמאגר לוויתן. לכאורה, הלבנונים טענו שכבר זה נמצא גזול מהם, או בחלקו גזול מהם. וזה גם זה, על זה הם טענו אותו דבר. עכשיו אתה, עכשיו התברר, כאשר הלבנונים הפקידו את הגבול שלהם באום, הם הפקידו את הגבול הזה. מי ראש הנקרא? שחופף פה נושק לגבול הזה של הרישיונות שאנחנו הענקנו. אם כן, יוצא קודם כל שאנחנו לא חרגנו אפילו במילימטר, גם לשיטת הלבנונים למים הכלכליים שלהם. אנחנו אבל טוענים יותר. מדינת ישראל, בעקבות ההפקדה הלבנונית, נגררה להפקיד את הגרסה שלה, והפקיד את הגבול שהולך מהנקודה הזאת אל הנקודה הזאת, שהוא בעצם עובר עוד קצת צפונה לרישיונות שאנחנו הענקנו. דרך אגב, לא מזמן התפרסם שכאן ברישיון הזה, שהוא עוד צפונה ללוויתן ולתמר, התגלה מאגר של גז. אז ככה שאנחנו לא חרגנו, לא גזלנו שום דבר, לעולם יראה את זה ויוכיח, והראיה שהלבנונים בעצמם השתתקו, ואחרי שהם הפקידו בעצמם את הגבול שלהם. טוב, אנחנו נסכם את הדברים. פעילות שנעשית עכשיו, נראה מה כתוב כאן, אני אעדכן את זה טיפה, כי זה נכון לפני מספר חודשים. אם כן, אסדת קידוח, מבצעת קידוח בשדה לוויתן, הקידוח הזה נעשה, נמצא גז בשדה לוויתן. עכשיו התכנון הוא לבצע קידוחים נוספים בשדה הזה, כדי לפתח אותו, ונגיע אחר כך לנושא של הייצור, אם ירשו לי, אם יהיה זמן. אסדת קידוח נוספת, מבצעת קידוח פיתוח בתמר, אמרנו ששם חמישה קידוחים נדרשים כדי לפתח את שדה תמר עם כל מה שמשתמע מהאופרציה של הפיתוח. ספינת סקר סייסמי סורקת את האזור המערבי והדרומי של תחום המים הכלכליים. במסגרת הרישיונות שהוענקו על החברות מוטל להשקיע בשלב ראשון בסקרים סייסמיים. דרך אגב, כל הסקרים הללו, כל תוצאות הסקרים הללו, כל תוצאות הקידוחים שנעשים, כולם החוק מחייב להעביר לידי המדינה. המדינה מנהלת את הארכיון הזה כל זמן שהזכות נמצאת בתוקף, המידע הזה הוא חסוי, מסחרי, ולאחר שהזכות פוקעת מאיזושהי סיבה, או שהיזם מרים ידיים, או שהוא לא מוצא ומתגייש, או לא יודע מה, אז המידע הזה הופך למחלת הציבור, ומי שבא אחר כך להיכנס ולחפש, רשאי גם לקבל את המידע הזה. כן, ספינות סקר, סייסמיות נוספות ונמשכות. נמשכות העובדות כנוח הסקרים בהכנת פרוספקטים לקידוחים. פרוספקט לקידוח, הכוונה, זה בעקבות הפענוח של הסקרים, לראות מה קורה בנושא של הפוטנציאל לקידוח. טוב, עכשיו, מה המצב? אנחנו רוצים בזמן. אם רוצים לשאול אפשר, כן, בבקשה.
על כמה כמויות מדובר בעצם בשני
הסירות העיקריים? אז אני אגיד. אמרנו ש... בבקשה, כן, כן, בעניין הייצור. אנחנו מדברים בים תטיס, הולכים ומשלימים הפקה של 30 מיליארד מטרים מעוקבים של גז. זאת צריכה שהתחילה בפברואר 2004, ו... לקראת סוף השנה הזאת עומדים בעצם לסיים לגרד את התחתית של המאגר הזה. בסוגריים אני אומר שהמאגר הזה הולך לשמש בעתיד, כנראה למאגר אסטרטגי. יכניסו בו גז, מין מיכל תת-קרקעי טבעי, גיאולוגי, שבו יהיה אפשר לאחסן גז, ואז זה מנטרל את התלות בכל ה-150 קילומטר אורך מתמר, כמובן להנה. כאשר עודפים יוחסנו שם, ואם תהיה חלילה תקלה ב-150 קילומטר צינור הזה, אז לכל הפחות יש לנו מאגר אסטרטגי שיכול לספק לאיזשהו פרק זמן של כמה חודשים עד שתתוקן התקלה. אז זה דבר ראשון. המאגר של תמר מכיל כ-240 מיליארד מטרים מעוקבים של גז, לפי תחזית הצריכה, עם המשך הפריסה ותוספת הצרכנים לאורך הציר הזמן, המאגר הזה יספיק למשהו בין 20-25 שנים. זה שדה תמר. שדה דלית הוא שדה קטן יחסית, הוא חצי בערך מהמאגר של התטיס. שדה לוויתן מכיל בערך כמות כפולה מזו של תמר. זאת אומרת שאם שם מדובר ב-25 שנים, תוסיף על זה עוד כ-40 שנה. זאת אומרת, אנחנו מסודרים בעצם לתקופה של 80 שנה, כבר מוכח עכשיו, עם פוטנציאל, אם אנחנו מסתמכים על חלק מהפוטנציאל של המכון הגיאולוגיה הראשי פעם מעלה, הרי שאנחנו מסודרים למעלה מ-100 שנה ויותר. ועכשיו נשאלת השאלה, ופה מתחבט את הממשלה, מתחבט משרד האנרגיה והמים, מה עושים בעצם? האם אנחנו אומרים לאנשים, אנחנו לא מרשים לכם לייצא גז, ואם תמצאו גז תצטרכו להמתין איתו שם? צריך לזכור, הדרך לגז הולכת דרך השקעות עתירות הון, ממש, למאות מיליונים של דולרים. אם מישהו מוצא היום גז, מה קורה איתו? האם להגיד לו, תפתח את השדה, תשקיע בפיתוח של השדה? הרי הפרופורציה בין התגלית של תמר, נגיד שני קידוחים ראשונים בתמר, עלו כ-200 מיליון דולר. הפיתוח של שדה תמר, 3.2, 3.5 מיליארד דולר. זאת אומרת, זה בסדרי גודל אחרים בכלל. האם להגיד, תשקיעו הלאה, ואנחנו נותן לכם למכור את זה, למי ימכרו את זה? אם השוק פה רווי, צריך להחליט מה עושים עם זה. בקיצור, המדינה עכשיו מתחבטת, ולצורך זה הקימה ועדה בין משרדים, שהתפקיד של הוועדה הזאת הוא להמליץ למדינה מה המאגר האסטרטגי שהיא צריכה לייעד לעצמה, וממנו והלאה תאפשר לייצא. כאשר המאגר האסטרטגי הזה נניח שיקבעו שסכום שכמות הגז הדרושה לצריכה של 60 שנה. רוצים להבטיח אותה, היא כמות מנת ברזל שלה. עכשיו מעבר לזה, מי יסע ב-60 שנה האלה? אפשר לומר שהיום יש לנו רק תמר ולוויתן מוכח. הם יסעו בזה. והיה, אם בעזרת השם יתגלו מאגרים נוספים, עושים פריש-מיש, מחלקים מחדש את אותם 60 שנות צריכה בין המאגרים החדשים, בהתאם לגודל שלהם וכך הלאה וכך הלאה. אבל כל זה על מין משחק כזאת של החלטה אסטרטגית על כמות וחלוקה לפי נוסחה כזאת או אחרת, כל זה הוועדה צריכה להמליץ כדי לאפשר ייצוא. למה חשוב לאפשר ייצוא? מכיוון שהרי אנחנו רוצים להמשיך את התנופה הזאת של החיפושים. התנופה הזאת של החיפושים במים הכלכליים שלנו איננה מובנת מאליה. יש פה תנופה אדירה של חיפושים, שמה שמניע אותה, כמובן שזה הפוטנציאל של רווח, ואם לא היה לזה פוטנציאל, אז ברור שהכל היה דורך והכל היה מת. ולכן חשוב לנו לדרבן את החיפושים הללו, להישאר איתם, מכיוון שיש כמובן יחס ישיר בין כמות ההשקעות, כמות מספר הקידוחים, לבין התוצאות החיוביות שיש בסופו של דבר, מספר התגליות. מדינה מעוניינת לדעת על איזה פוטנציאל היא יושבת כדי לתכנן את האסטרטגיה שלה לטווח רחוק. לכן אני אומר, הפוטנציאל של ייצור הוא פוטנציאל קיים. יותר מזה אני אומר, אפילו ראש הממשלה היה משבוע שעבר בקפריסין, ואני לא מניח, אני יודע שדיברו בין היתר על נושא של ייצוא של גז דרך קפריסין. מה זה ייצוא דרך קפריסין? א', לקפריסין יש כבר תגליות של גז, במפה שראינו של... במפה שראינו של המפות של הקפריסין והגבולות שלה, כן, אנחנו ראינו את השטחים בצבע סגול שהם שטחים של קפריסין. קפריסין יצאה עכשיו במכרז על 12 שטחים כאלה, יש לה בעיות עם הטורקים, זה ללחוד, ולכן גם היא מגבילה את השטחים הללו לחיפוש לחלק הדרומי של העיר, מה שעוטף את הים מהחלק הדרומי של העיר. ואחד מהשטחים הללו היא שיווקה ב-2007, שיווקה אותו, ומי שזכה בו זה שוב חברת נובל האמריקאית, וגילתה שם גז. אמרתי בהתחלת הרצאה, התגלה שם מאגר של גז, מאגר של גז שגם גולש בתחום המים הכלכליים שלנו. זאת אומרת, קפריסין מבינה שגם היא במשחק הזה של הגז, והיא לא צריכה הרבה גז בשביל עצמה, אבל היא כן צריכה את הגז בשביל הכלכלה שלה, ולכן היא הקצתה כבר מקום לבנות מתקן שנקרא מתקן להנזלה של גז. גז אי אפשר להוביל במחליות, הוא תופס נפח עצום. ולכן, מה שעושים, דוחסים את הגז הזה בטמפרטורה נמוכה בלחץ גבוה, ואז הוא הופך לנוזל, והנוזל הזה הוא בנפח של פי 600 פחות מ-1 ל-600 ביחס לגז. ולכן אפשר לטעון במחליות, להוביל אותו במחליות כמו שמובילים, מחליות ענק שמובילות נפט, ואפשר להגיע איתו ליעדים רחוקים אחרי שמשייטים איתו בים, ושם רק צריך מתקן שמגזז אותו מחדש, הופך את הנוזל הזה חזרה לגז ואפשר להשתמש בו. המתקנים האלה יקרים, לא זולים, אבל קפריסין הבינה את הפוטנציאל של הגז שיש במזרח הים התיכון, והיא מוכנה להקצות את האתר שיהיה הצומת הזה שיקלוט את הגז, ינזל אותו ויוכל לייצא, וזה יהיה טוב לגזים שימצאו במים של קפריסין ולגזים במים הכלכליים שלנו.
שאנחנו באמת מחליטים למכור חלק מהגז הזה, זה כאילו תוספת מאוד זמנית לבטח, לא כאילו איזה בעיה שזה הכלכלה תתחיל להסתמך על זה או משהו, כאילו הרי אם זה מספיק לנו ל-100 שנה, אנחנו נניח מוכרים 50 שנה מתוך זה, מניח שלמדינות יותר גדולות זה יספיק לכמה 10 שנים פחות אפילו, ויש פתאום כאילו עלייה של הכלכלה ואז צניחה מטורפת.
יש פה משחקים שאני לא חשבתי שאני אכנס אליהם כאן, אבל אם אתה שואל, אז אני קצת אגע בזה. רוסיה היום היא ספקית מאוד גדולה של גז לאירופה. רוסיה מאוד מעוניינת להישאר שחקנית לא עיקרית רק, אלא בלעדית על הבמה הזאת. מדינות אירופה מאוד לא אוהבות שהרוסים מחזיקים אותם בגרון. ולכן, אם תהיה אלטרנטיבה של הספקה של גז, זה קשה קצת לתאר אולי, להאמין, אבל לפחות בטווח של 10-20 שנה, 30 שנה, ימצאו עוד מאגרים כאן בעזרת השם, ואז זה יכול קצת לקלקל את המשחק של הרוסים בשוק האירופאי באספקת גז, ויכול להקל על מדינות אירופה. לכן הפוטנציאל של למצוא צרכניות גז אירופאיות לגז שיופק כאן הוא פוטנציאל מאוד מאוד משמעותי. יותר מזה, היה דיבור בין ישראל ליוון אפילו בזמנו, ודיברו אפילו על הנחת צינור בין ישראל ליוון. צינור מכאן לקפריסין זה בוודאי שאלה בכלל. מלוויתן לקפריסין זה מרחק כבר יחסית לא גדול, 200 קילומטר בערך. לא גדול, 250 קילומטר. עכשיו, לכן יש בעולם פרויקטים של אלפי קילומטרים של צנרת. ולכן הדברים האלה הם בני ביצוע, זאת אומרת אפשר לבצע אותם כאשר מוכח שיש עתודות ארוכות טווח שמכסות על הוצאות התשתית, ההשקעות בתשתית העצומות האלה, אז יש על מה לדבר. אני רוצה לקצר כי עוד לא הראיתי לכם מה שהבאתי, אבל יותר שאלה אחרונה אולי. כן. אני יכול להתייחס, כן, אני אתייחס, כמו שאמרתי בפתיח של הדברים, אני רק אגיד מה אני מעביר ביניכם כדי שתדעו, זה גלאים, או עטוף, כדי שלא יתפורר, הוא עטוף במין חומר פלסטיק הזה, אבל זה גלאים שנלקח מתוך קידוח, כמו שאמרתי, קידוח תמר 2, מעומק של 4,870 מטר, והנקבוביות, זה אבן חול, הנקבוביות באבן החול הזאת היא מעל 22%, והיא מכילה, היא זאת שמכילה את הגז. זאת אומרת שכאשר אני מדבר על 200, על נגיד סדר גודל של 400 מיליארד מטרים מעוקבים של גז, אז צריך לקחת בחשבון שהנפח של המאגר הוא בערך פי חמישה מזה, כדי שה-20% האלה יהיו חמות כזאת. ופה הבאתי דבר אחר, אלה שתי כוסיות, גלה לכם את הסוד, הם היו כוסיות קלקר של שתייה חמה גדולות. אלא מהי? שהם מושקעו כל אחד בקידוח אחר. הקידוח העליונה יותר גדולה קצת, היא השקעה עם רובוט שעושה את כל העבודות, דרך אגב, לא אמרתי לכם, אנשים לא יורדים, לא צוללים לעומקים כאלה. זה רובוט שעושה את כל העבודה. היא צללה לעומק של 1385 מטר בים, והתכווצה למה שהתכווצה בגלל הלחץ העצום של המים עליה, והקטנה היא כוסית מקידוח תמר 2, היא הורדה על ידי הרובוט לעומק של 1685 מטר, יש גם התאריך שזה נעשה, תעבירו ביניכם, ובפנים בפנים, בתוך הכוסית העליונה, יש כמה אבנים שהוצאו מאחד הקידוחים, גם מהעומק של 5 קילומטר מתחת לפניים. עכשיו לשאלה שלך, כן, תזכיר לי מה שאלת, לגבי שישינסקי. אז אני אגיד כך, בקיצור נמרץ, לפי החוק, לפי חוק הנפט הישראלי, התמלוג על הפקה של נפט או גז הוא 12.5%. זאת אומרת, שמינית מהערך שמשווקים. עכשיו, הנושא הזה התחיל להתחמם, איש לא דיבר על זה, לאורך כל עשרות השנים שחיפשו ולא מצאו, או מצאו ממצאים של עניים כאלה, והגבול הכלכליות וכך הלאה וכך הלאה, שהתחילו, ויש פתגם שאומר שהעני מבזבז את רוב זמנו על לעשות את החשבונות של העשיר. אז בקטע הזה התחילו לעשות את החשבונות של תשובה ושל השותפים וככה, כמה הם ירוויחו וכמה זה, ואיך זה הם קיבלו, איך הם קיבלו את השטחים, באו אלינו בטענות. איך אתם נותנים שטחים? אתם מבקשים, מקבלים נגיד מיליון שקל או מיליון דולר לשנה תמורת שטח כזה, והפוטנציאל שלו הוא כל כך גבוה, ואז אני מספיק, שאני חושב שמספיק שאם אני מראה את שתי המפות שהראיתי לכם, אחת מול השנייה של מפת הזכויות של 2005 מול 2010 או 2011, להבהיר ב-2005, אנחנו בעצם חיזרנו על הפתחים, התחננו שיבואו להשקיע במדינת ישראל בחיפושים, כי האמנו בפוטנציאל, ורצינו שיבואו, וראינו שאם יימצא משהו, זה עשוי לגרור גם המשך של פעילות ושל חיפוש וכך הלאה. אז אני אומר, השתנתה המציאות, אבל באמת נכנסו ועשו את החשבונות הללו, הוקמה ועדת שישינסקי, היו כל מיני הצעות שזרקו לחלל האוויר, אנשים שבאמת לא כל כך מבינים בתחום מבחינה מכבודם, כולל אנשים מכובדים מאוד בראשי ועדות בכנסת, על כל פנים ובלי להזכיר שמות, על כל פנים הוא, למה שיש 12.5%, למה שלא 20%? בסדר, למה שלא 50%? אבל צריך להבין גם למה, איפה זה צומח ומה הסיפור. אבל צריך לראות גם קצת ארצות אחרות, מה קורה שם, בכל זאת אנחנו לא באיזושהי ספירה אחרת. אז לטובת העניינים האלה, אני חושב שעבדכם הנאמן מונה כאחד מחברי הוועדה הזאת, כדי גם לתת את האינפוט, את המסרים של מה המשמעות של חיפושי נפט בכלל, למה זה לא דומה להשקעה נגיד בתחום אחר, כל מיני השקעות בתעשייה. ואני חושב שמה שנתתי, מה שהסברנו כאן היום על צה המזלג, זה ששעה נותן איזשהו מושג על איזה סיכונים מדובר, על איזה השקעות מדובר, על איזה היקפים מדובר ומה המשמעות של חיפושי נפט. אז אם קיבלתם איזשהו טעם מזה, זה היה נס חבר.
מה המסקנה בסוף?
ממה?
של הוועדה.
של הוועדה? אז אני אסביר. לנו היה חשוב דרך אגב, יש דברים, הוועדה הייתה, היו בה כלכלנים מהשורה הראשונה, באמת, אנשים מעולים. אני למדתי הרבה מאוד בישיבות של הוועדה, שהמשכו לאורך כמה חודשים. אבל השתדלתי גם להעביר את המסרים שלנו, המסרים המקצועיים מהתחום שבו אני מבין יותר. ואני אמרתי להם, חשוב מאוד, אני אגיע למסקנה של הוועדה מיד, חשוב מאוד שלא יהיה מצב ששדה של גז קטן שימצא על ידי חברה X, לא משנה מי היא, שלא יהיה מצב שהחברה תגיד לא כדאי לי בכלל לפתח את השדה הזה. אני כמדינה מעוניין לבנות חליפה כזאת של מיסים שיהיה לו כדאי לפתח גם אם השדה הוא קטן. ולכן, היה צריך את סף המיסוי להרים לאיזושהי רמה להבטיח לו הכנסה מהשדה הזה, שתאפשר לו לפתח אותו, כדי שלא יגיד, תעזבו אותי, אני לא רוצה לפתח, מה אתם רוצים? להכריח אותי, קחו את זה ממני. אז לכן, ולנו זה חשוב, גם שדה של 20 או 30 מיליארד מטרים מורכבים, זה לא שדה מבוטל מבחינת המאזן הכללי של המדינה, חשוב לנו שהוא יפותח. ולכן הוועדה באמת החליטה שהיא נותנת 150% מההשקעות גרטיס. זאת אומרת, אם אני משקיע בחיפושים, נניח 500 מיליון דולר, אני מקבל 750 מיליון דולר פטורים עד שאני אקבל הכנסה של 750 מיליון דולר. ורק אז מתחיל לחול המיסוי, והמיסוי הוא פרוגרסיבי וכך הלאה. זאת אומרת שבאמת, בלעדה, אני חושב שהוועדה, זה שהטייקונים צעקו כפי שצעקו, זה התפקיד שלהם לצעוק, אז זה בסדר. אבל אני חושב שבסך הכל הוועדה עשתה איזה מין שילוב של הצרכים הלאומיים עם הצרכים הכלכליים, עם הצרכים ועם המוטיבציה שתשמר למשקיעים בקטע שמי שמשקיע מלכתחילה מוצא וגם מתלבט עם לפתח עליו. זה היה מין שיווי משקל כזה עדין ואני סבור שנמצא הדרך. כן.
שמות של המאה.
כל אחד קורא לפי השמות שהוא רוצה. ודווקא בסיפור של תמר ודלית, יש הסיפור הפיקנטי שאני לא יודע, אם לא נתקלתם בו, אז אני אספר לכם. המאגרים הללו בעצם נמצאו בשני רישיונות שהיו בידי בריטיש גז. חברת בריטיש גז הייתה פה, והיה לה 80% מהשותפות שלה במאגרים, ברישיונות הללו. לימים בריטיש גז באו אליי בשנת 2006 ואמרו, תשמע חביבי, אנחנו רוצים למשוך את הידיים מהרישיונות. עכשיו 80% מהרישיונות, היתר היו כמה שותפות חברות ישראליות זוטרות ביחס. ואז ניתנת האופציה על פי חוק הנפט להציע לשותפות להתחלק ב-80% האלה, אבל לקבל את הרחיים על הצוואר עם כל מוח הזמנים שכבר דופק לגבי העניין של רישיון. אני לא אמרתי לכם, סליחה, שרישיון תוקפו המרבי הוא 7 שנים. ולכן, היות וחלק גדול מ7 השנים האלה כבר עבר כשזה היה בידי בריטיש גז, אז השותפות הישראליות ידעו שאם הן נכנסות לזה, הן מחויבות לפני תום 7 השנים לבצע קידוח. ולכן החברות הישראליות באמת התעשתו ולקחו על עצמם את זה, הכניסו את חברת נובל שתהיה מפעילה של השותפות, ולוח הזמנים היה מאוד מאוד צפוף ואכזרי וגם ההשקעות. ואז בא הסיפור שחברת בריטיש גז נטשה, כמו שאמרתי, נשאר מי שהביא את בריטיש גז להנה היה בחור בשם יוסי לנגוצקי, שהוא גיאולוג במקצועו. הוא הצליח לשכנע את בריטיש גז לבוא, אבל לא עזר לו, הוא לא הצליח לשכנע אותם להישאר. ואז הוא חבר למשקיע בשם בני שטיינמץ. בני שטיינמץ, שהוא חברה פרטית, הוא לא חברה ציבורית בארץ. על כל פנים, בני שטיינמץ היה לו 5% מהרישיונות הללו, וכאשר הוחלט לקדוח את הקידוח ברישיון שנקרא, הרישיון שבו נקדח קידוח תמר נקרא רישיון מתן, והרישיון שנקדח בו קידוח דלית נקרא רישיון מיכל. על כל פנים, כאשר החליטו לקדוח את הקידוחים, יוסי לנגוצקי, שהיה אז עוד שותף ביחד עם שטיינמץ, אמר, אני רוצה לקרוא לזה על שם הנכדה שלי. הנכדה שלי קוראים לה תמר, רוצה לקרוא לזה תמר. אז מה שקרה הוא שבני שטיינמץ ברגע האחרון שהגיע, שכבר חתמו על הסכם להגעת האסדת הקידוח ולהביא אותה הנה, היה צריך לשים כסף על השולחן, כל שותף לפי הפרופורציה של השותפות שלו, ואז שטיינמץ היה אז באיזשהם קשיים כלכליים, בגלל משבר עולמי, בגלל כל מיני הסברים, הוא סיפר לי בזמנו את הסיפור שלו, אבל זה לא חשוב. על כל פנים, שטיינמץ נשאר בחוץ, וכל היתר היסטוריה, איתו נשאר יוסי לנגוצקי בחוץ, והשמות נשארו בפנים. אז זה שר ההיסטוריה האכזרי עשה את הסיפור. זה דרך אגב מתנהל עכשיו גישור בין יוסי לנגוצקי לבין שטיינמץ על הסיפור הזה, אם מגיע לו פיצוי או לא מגיע לו פיצוי. לא עניין לנו. בבקשה. קודם כל, יש פה איזה בלוף מצוי שאנשים לא יודעים אותו. זה לא נושא הצעה, אבל זה כדאי, כבר שאלת. יש אנשים שהם גאים שהם נוסעים על גפם. גפם זה גז פחמימני נוזלי. גפם בעצם זה לא גז כדי. גפם זה גז שהוא תוצר של זיקוק של נפט גולמי. אנחנו מייבאים בשנה 80 מיליון חוביות נפט גולמי. ובתהליך הזיקוק של הנפט הגולמי הזה, בייצור כל הדלקים למיניהם, מיוצר גז. הגז הזה הוא גפן, גז פחממני נוזלי. עכשיו, גז פחממני מעובה, סליחה. עכשיו, הגז הזה נכנס למכוניות. הגז הזה, קודם כל צריך לדעת שמה שמוכרים, מוכרים אותו בתור ידידותי לסביבה. הוא לא. הגז הטבעי הוא ידידותי לסביבה. הגז הטבעי הוא מתן נקי, והגז הטבעי באמת ידידותי לסביבה. מי שרוצה המחשה של הידידותיות לסביבה, יודעים לו שפה מהישיבה אפשר לראות את הארובות באשדוד. הארובות באשדוד עד 2004 ישנו שעשן יתמר גבוה גבוה לשמיים. היום לא רואים עשן מהארובות האלה, מכיוון שהן סופות גז טבעי. זיהום האוויר באשדוד הוא זיהום אוויר מאוד גבוה, מכיוון שהוא עד 2004 הורכב חוץ מהארובות של תחנת הכוח אשכול באשדוד, הוא הורכב מכל מיני תעשיות שיש באשדוד. זיהום האוויר מאז שהתחילה התחנת כוח לעבוד על גז ב-2004 ירד ב-70% באשדוד. על אף שכל המרכיבים המזהמים האחרים נשארו. שימו לב, זאת אומרת שיש פה האלמנט הזה. עכשיו, נכון, בארץ מדברים, אם באמת התברכנו בכל כך הרבה מאגרים של גז טבעי, עד רבה, נערך לתשתית שתאפשר הסבת מכוניות לגז טבעי. יש מדינות שבהן באמת מכוניות או חלקן נעות על גז טבעי. ואז זה ידידותי. נכון, צריך לנסוע עם בלון של גז במכונית או בגז, אם זה מי שראה את הקרוניות בכל מיני ארצות עם בלון של גז או אוטובוסים, אז זה נוסעים על גז טבעי. תודה רבה לכם.
מה האחוזים רק של התמלוגים למדינה אחרי המאה?
הולך ככה.